מה ראינו? אחרי חטא העגל בסבירת הלוחות, לפי מה שאני אומר עכשיו, מה צריך להיות? מדרגה הרבה יותר גבוהה, נכון? ממה שהיה לפני.
הנה עובדה.
אחרי סבירת הלוחות חזרו ישראל בתשובה גדולה והציבו מדרגות בקדושה שלא זכו להם מעולם. כלומר, יותר גדול ממה שרצו לתת להם לפני. הסתרנו את הקדוש ברוך הוא בנוספו. משה רבנו עצמו, שהיה שקול כנגד כל ישראל, עלה במדרגות הקדושה וביקש להשם דברים חדשים שלא התאפשרו לו קודם לכן. הראה נינה את כבודיך. ותשובת הקדוש ברוך הוא, ויאמר אני אעביר כל טובי. הדברים האלה היו לפני החטא, שום דבר לא היה. פתאום דברים חדשים, ואני אוהב אותך, ואני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם השם. שבמעבר לזה שגילה לו, כן. המעבר של הקדוש ברוך הוא, כן, ויעבור. גילה לו אור י' ג' מידות של רחמים, שהם אורות דקנה קדישה, אורות גדולים מאוד. והבטיח לו שתשרה שכינה בישראל ולא באומות העולם, ומלא הבטחות של אהבה, מה זה? הקדוש ברוך הוא, שכחת שעשינו חטא העגל לפני כמה דקות? כן, 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 לא שכחתי. כאילו שזה הוליד את זה. הנה גם הבטיח להראות נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ. כמו שכתוב בהמשך הדברים, ויאמר, הנה אנוכי קורא ברית נגד כל עמך אעשה נפלאות, אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים. מה קורה פה? אהבה מחודשת, כאילו משהו חדש שלא היה. וכל זה בגלל, או כמעט אפשר לומר, בזכות חטא העגל. וראה כל העם אשר עשה בקרבו את מעשה השם כי נורא הוא אשר אני עושה עמך וכו' מלא פסוקים כאלה. הפסוק מתאר עלייה חדה וברורה בהשגות הקודש. חידושים נפלאים וגדולים שלא היו כמותם מעולם. כלומר, נפלאות גדולות, אפילו מכל מה שראו במצרים, בקריאת ים סוף, במתן תורה. הוא אומר דברים שנבראים עכשיו. אני בורא את זה מיוחד בשבילכם. נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ. והכלא הוא שכל אלה הופיעו אחר חטא העגל. מי גרם לכל זה? חטא העגל. מה הולך פה? אלא שכאן מסתתר סוד העניין, שהנפילה שנגרמה עקב החטא העלתה את ישראל לאחר תשובתם למעלות שלא היו מסוגלים להשיג לפניכם. בלי הירידה הזאת הם לא היו עולים למדרגה כזאת. והוא סוד הבירור מסוגי הרע שהיו דבוקים בהם שהזכרנו קודם. כלומר, הירידה הזאת היא הייתה ירידה לצורך עלייה הרבה יותר גדולה.
זה
כמובן
מהמצב של...
של מישהו.
כן.
כן, מדרגה גדולה מאוד. כלומר, כאילו, הנפילה היא חלק מתהליך העלייה. וגם לשיטת האומרים, כמו רש"י, במדרש תנחומא, שציווי ועשו לי מקדש הוא כפרה על מעשה העגל, הנה לפי הגילויים שהיו בו, אתה לא מבין, אם זה תוצאה של חטא העגל, אז אמור שיהיה בו, בסדר, תיקון, פרווה. לא, מה קורה במשכן? איזה גילויים, אפילו יותר ממה שהיה במקדש שלמה המלך. איך? אם זה תוצאה מחטא העגל, למה אתה מביא לי מדרגות כאלה גבוהות? נראה לומר שהיה זה בניין מיוחד שהיה קשור לחטא ולתשובה שבאה בעקבותיו, עד שהעלייה שאחר הנפילה הביאה איתה גילויים והשגות גבוהים יותר ממה שראו במקדש שבנה שלמה המלך עליו השלום. וראה מה שכתוב בעניין המשכן, אין דבר כזה, אפילו בשלמה המלך, בבית המקדש. ויחס יענן את אוהל מועד וכבוד השם, כן יוצב כמלא את המשכן, ועוד כמה בשמות מן למתחת, כי ענן השם על המשכן יומה בעת יהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל. איפה ראינו דברים כאלה? ועוד, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. שכל התיאורים הללו באו להורות על היחס המיוחד ששרר בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל. שהייתה שכינה שורה בהם, והגילויים העליונים שלא היו כמותם מעולם, ואפילו לאלה ממה שהיה אפילו במקדש ששמר המלך עליו השם. עוד פעם אני חוזר, עקב מה? חטא העגל. אני לא מבין כלום. מה הולך פה? והפלא הוא שכל העליות הללו באו להם דווקא אחרי שנכשלו בחטא העגל וחזרו בתשובה. והדברים קשים להבנה, אלא שעצם ירידתם הכשירה אותם לעקירת הסיבים שטרם נבררו אצלם. אנחנו חייבים לסכם ולומר שהירידה היא חלק מהתהליך. הייתה כאן סתירה בלתי נתפסת, שדווקא החטא הביא את ישראל למדרגה חדשה ולבניין מחודש. החטא חולל מהפך של תשובה, כן? שבאה בעקבותיו הולידה שמחה מיוחדת שהייתה סבב בעצמותה ובעוצמתה ליום בריאת העולם. ככה כתוב על המשכן, נכון? הייתה שמחה ביום הקמת המשכן כיום שנבראו בו שמיים וארץ. מה קרה? אתה אומר לי עכשיו שזה רק תוצאה של החטא. אז למה שמחה כל כך גדולה? היית צריך להגיד לי, טוב, לפחות ניסינו לחפר על משהו. וזהו שדימו חז"ל את השמחה הגדולה שבהקמת המשכן לשמחה שהייתה לפניו יתברך בבריאת השמיים והארץ. וסוד זה הופיע גם בירידת ישראל למצרים. עכשיו אני מביא כמה דוגמאות. לתהליכים שתמיד אנחנו נופלים, וכשאנחנו חוזרים בתשובה מהנפילות האלה זה הרבה יותר חזק ממה שהיינו לפני. סוד זה הופיע גם בירידת ישראל למצרים. שמעומק גלותם וירידתם למעין תשערי טומאה זכו לצאת ברכוש גדול. והוא אומר לזה ברבוע, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, אל תדאג, זה ירודה, אבל אתה תיתן שמה. כן, אברהם אבינו היה צריך לראות מה זה הפחד הזה, מה אתה אומר לי שאני לא הולך לגלות? אל תדאג, זה הירידה תוציא לכם מרכוש גדול. אני רואה שזה חלק מהתהליך, שלא יכלו להציג באופן אחר. גלות מצרים נחשבה גם כן לירידה שהייתה לצורך עלייה. שדווקא בתומה הגדולה של ערבת הארץ, כך קוראים למצרים, ערבת הארץ, זכו ישראל להפוך מיחידים לעם. דווקא שם אתה הופך לעם? אני לא מבין. הרי זה תומה. שם אתה נולד כעם? ולגלות ולברר דווקא עד את שורשי השיגים שלא הובררו קודם לכן. כלומר, כל מה שאדם הראשון לא הספיק לעשות, איפה זה נעשה? במצרים. ככה כתוב בספרי הסוד, שירידת מצרים זה בגלל חטא אדם הראשון. כלומר, כל הפירורים של אדם הראשון נעשים שם, בערבת הארץ, במקום המלוכלך הזה. בשיא הטומאה התחיל תהליך הזיכוך. כמבואר בדברי ההמשך, זה השלה הקדושית, שעל ידי שעיבודם ועבודתם הקשה במצרים, כן, על ידי זה, בזכות זה, הזדקחה חומריות הכלים שלהם שהכתירה את גילוי השם בהר סיני 50 יום לאחר מכן. תראו מה הוא אומר, כן? יש פה חידוש. זאת אומרת, גם מתן תורה שהוא המשך של יציאת מצרים בעצם, מאיפה זה נובע? בזכות מה? בזכות ירידה למצרים. כלומר, מה הולידה גלות מצרים? את מתן תורה בסיני. רטרואקטיבית, מה אנחנו אומרים? ברוך השם שהיינו במצרים. כי עצם זה שהיינו במצרים נתן לנו את התורה. איך? והוא פלא עצום. וסוד זה הגדירו חז"ל מבחינת תפירת זקנים בניין. עוד פעם, תפירת זקנים בניין. אתה סופר את האור הגדול, שנקרא זקן, את החוכמה הגדולה, ומצד אחד זה תפירה, מצד שני זה בניין. תפירה זו מופיעה לפני כל עלייה, והיא כאין שלב הקודם לעלייה שתבוא אחר כך. והדברים נכונים ביחס לירידת הנשמה לעולם הזה. עוד דוגמה. כשהנשמה יורדת לעולם הזה, בשביל מה היא באה לעולם הזה? בשביל מה הנשמה באה לעולם הזה? מה, לא טוב לה? אין יותר טוב מהעולם הבא. הנשמה שמה היא בשיא השלמות. קשה לה לבוא לעולם הזה. צריך להתבטח איתה כדי לרדת. מה יש לה להשיג פה? מה נרוויחה פה מהירידה הזאת? שאף שחשובה היא מתחת כיסא הכבוד, כן, ככה כתוב שהנשמות חשובות, של עם ישראל, כן? מתחת כיסא הכבוד, מקום גבוה. הנה במידתה לעולם הזה, היא מתלבשת בגוף האדם, וקשה להבין מהו הרווח שיש לה בירידה זו מן התענוג שבעולמות העליונים, אל חומריות העולם הזה. מה היא באה לעשות פה? אלא שלפי המהלך הנ"ל, יש דווקא תועלת גדולה בזה, והיא ביטול שורשי השיגים של בחינת ענה הם לא. הפוך, הירידה הזאת, אתה יורד, זה לא סתם עונש. הרי מצרים, כן, יש תירוש שאומר שזה בכלל לא עונש, ירידה למצרים. הרבה פירושים, שזה חלק מהתהליך. כלומר, ירידת הנשמה לעולם הזה כדי לברר שיגים. אז אל תתלונן כל רגע למה ירדת. כנראה שגם הירידה הזאת היא צורך עלייה. זה לומר שבירור זה אינו ניתן לעשות כשהנשמה דבוקה עדיין במקור מחשבתה. אז אותו עניין חוזר. למה היא לא יכולה לעשות את זה שם? ריבוי אור. יותר מדי אור. אני דבוקה לאור, אז אין לי כבר מה לעשות. אני כל כך בתוך האור, שהתענוג העופף אותי, העוטף אותי, שמספק אותי. אני יורדת לעולם הזה, אני מתלבדת בתוך גוף, ומתוך החושך הזה פתאום אני מתחילה לפעול כמו שאף פעם לא פעלתי שם. שם הייתי פסיבית, פה אני הופך להיות אקטיבית. שהרי מגודל האור המאיר שם למעלה, אין השיגים יכולים להתגלות. כן, כשאתה רוצה לגלות משהו, כן, אתה לא יכול להאיר באור גדול מדי, כי האור הגדול מדי, כן, מסנגר את הכל ואתה לא רואה כבר את הדפקטים. אז מה אתה צריך לעשות? אתה מוריד קצת, כן? ממעיט בגודל, בעוצמת האור, ופתאום אתה רואה את כל ה... כן? הדברים הלא כל כך ברורים. והם נעלמים ובטלים באור. אז כשיש אור גדול, הכל בטל באור, גם הפגמים בטלים באור הגדול. אתה לא רואה את הפגם באור הגדול. ולכן גם לא שייך לעוקרם ולתקרם בעודם שם. אלא שמעידך, למרות האורות הגדולים, יהיה חסרה שלמות דווקא בגלל ריבוי האור. אז אין שלמות. תראו איזה פרדוקס. אתה בתוך האור, מלא אור, אתה לא שלם. למה? כי לא עשית שום עבודה. בתורת הסוד אנחנו קוראים לזה נעמה דקיצופה. לחם ביזיון. אתה לא עושה כלום ואתה נהנה מאור גדול. לא עבדת בשביל לקבל את התענוג הזה. אתה לא סובל את זה. ולכן הנשמה באה לפה לעולם הזה. קדוש ברוך הוא, אני לא יכולה, היא אומרת לה, קדוש ברוך הוא, אני לא יכולה לקבל את האור במתנת חינם. זה כאילו שאני נותן לך חינם, אתה לא עושה כלום בשבילי. אני רק נותן לך, נותן לך, נותן לך. אתה כבר לא יכול לסבול אותי, בגלל שאני נותן לך. אתה עושה משהו כדי לזכות לקבל את מה שאני נותן לך. אז אומרת, אני שמה לקדוש ברוך הוא, אני לא יכולה לקבל חינם. תן לי לרדת לעולם הזה לעשות משהו. פה אני נהנית מאור חינם. וזה בלתי נסבל. לכן כשהנשמה יורדת לעולם הזה, היא מתרחקת מן האור מצד אחד, נכון? וריחוק זה מאפשר את גילוי שורשי השיגים, פתאום אתה רואה שיש תיקונים, והתיקונים יכולים להתבצע. התיקון יכול להתבצע. דווקא בגלל שהתרחקת מהאור. יוצא איפה? כי עצם ירידת הנשמה בגילוי השיגים שלה, הוא הגורם לעלייתה המחודשת של הנשמה למעלות גבוהות יותר ממה שהייתה נמצאת בהן קודם ירידתה. כלומר, לאן הנשמה אמורה לעלות? אם לפני שהיא ירדה, היא הייתה מתחת כיסא הכבוד, כמה לקחו אותה, כמה היא חוצדה. כן, לקחו אותה מתחת כיסא הכבוד. אחרי העבודה בעולם הזה, לאן היא אמורה לעלות? למעלה מכיסא הכבוד, מעל כיסא הכבוד. וזה בדיוק מה שקורה. ובאמת כותבים לנו חזק שלאחר הזיכוך שנעשה בירידה של הנשמה, עולה הנשמה למעלה מכיסא הכבוד. ואין מגלה עמוקות בעניין זה.
זה יכול להיות הפוך, שתראה אותה
תיקון? ודאי, אבל זה מאפשר לה, יש לך בחירה.
יש לך בחירה, אבל יכול להיות הפוך.
נכון, נכון. אבל, כן, בכל דבר יש תקנה. זה, כן, לפעמים... זה מצחיק אותי, כי בכל השיעורים זה חוזר העניין הזה. תמיד. כן, זה לא הסרטה, כן? אבל בכל השיעורים. אבל זה לא מסוכן? בסדר, הכל מסוכן. אבל ככה אתה בונה עולם. הכל מסוכן, כל מה שאנחנו עושים זה מסוכן.
השאלה אם נשמה יכולה להתפתח, פעם שמעתי את זה במקום, אין לה אפשרות כאילו...
נכון, אז האריזה לומר בשאר הגלגולים שבדרך כלל שתיקנת מבריגה אתה לא יכול לחזור ולבכות בו כמה דבר.
אז הנשמה תמיד יורדת.
נכון, אז תמיד הוא יורד. ולכן האדם הוא עולה, עולה, עולה עד שלא נשאר ממנו נידח. עד לא נידח ממנו נידח. כלומר, כל העולם מסתכל לאט לאט.
כן, זה מה שאתה אומר? לפעמים אתה אומר שזה גלגול הבא, וזה אדם שתיתן מבריגה מוכנית, זה גלגול הבא, לא יכול להזדמנ באותה
מבריגה? לא, כך אומר הריגה. כן, הנקודה הזאת כאילו זה נגיד חולשה שנחלכת, אתה מתתן אותה, רוחץ אותה, מדעשים אותה, שמים אותה במדירה ואתה חוזר לפה לעשות משהו אחר. ואת החלק שלא תיקנת במדרגה הזאת, אתה כן יורד את הכל. אבל מה שתיקנת, תיקנת.
כמו
השבת
שפעם,
בשביל 5 שנים
אמרת, אתה יכול
ללכת אחורה ברכבת, הרכבת
מתקדם.
הרכבת מתקדם, התהליך מתקדם.
זה
קלקלה. היא לא תקנה את המדרגה שהיא באה לתקן, אבל היא לא קלקלה את מה שהיא כבר תקנה. בסדר? מה שתוקן, תוקן. מה שירד לפה, למה היא יורדת? לא לתקן במה שהיא כבר תקנה. זה כמו שאתה עושה מבחן. לא יתן לך עוד מבחן על מה שכבר קיבלתי על זה ציון טוב. בספטמבר תעבור רק על שתי הדברים שלא עשית. בסדר, אז צריכים את הנשמה החזרה לפה על הדברים שהיא לא תקנה. שם יש לה פעילה חופשית עדיין לא לתקן. ואם היא לא מתקנת 4 פעמים, אז על המדרגה הזאת היא חייבת לקלט. אבל היא תמיד מתקנת בדרך כלל. תמיד לקבל הוא נותן אפשרות לתקן, לתקן, והאדם מתקן. העולם נתקן יותר ויותר. בתהליך הכללי יש תמיד תיקון. יש פרטים שיכולים למצור לפעמים, אבל העולם הכללי מתוקן יותר. הולך ומתוקן יותר.
אתה מדבר על
נשמה,
אתה מדבר על אדם, אתה מדבר על
תפילה. למה? יש נשמה לכל אחד?
לא.
בוודאי, מה לא?
נשמה
תפילה
לכל אדם?
בוודאי. אדם שזה חלק שלו? לא, בסדר, לא חשוב, זה החלק שלו. חלק שלו, עם כל הדמויות וכל הגלגולים האנושיים והבשריים שהיו בשביל הנשמה הזאת. אבל זה החלק שלו, בתוך הנשמה הזאת. היא לא דבוקה עם כולם. למרות שאנחנו קשורים לנשמה כוללת, יש לנו זרועות של הנשמה הכוללת לפרטים קטנים, והם שייכים ממש לי. מה שאני יכול לעשות, אף אחד בחדר הזה לא יכול לעשות. וגם מה שאתה יכול לעשות ואתה יכול לעשות, אני לא יכול לעשות. קיבלתי בגלל משהו מיוחד, אם אני לא עושה את זה, אף אחד לא יכול להשלים את זה. קשה מאוד להשלים את זה במקומי. קדוש ברוך הוא צריך להשלים את זה, ולכן מבקשים מכל אחד להיות הוא. אני לא יכול להיות חיקוי של מישהו אחר. כי אם אני חיקוי של מישהו אחר, אז אני מיותר בעולם. כן, למרות שאני יודע שאומרים הרבה שהיא באה רק בשביל גבר, כן, זו טעות. כן, האישה גם כן באה ויש לה גם כן תיקונים. היא לא רק באה בחסד בשביל גבר, כן, לתקן אותו ולעזור לו להתקן. נכון שיש עניין כזה, אבל יש לה גם תיקונים. אם כן, דרך אגב, יש נשים שהיו גברים, לא גלגול שקדם. ועוד אולי דברים אחרים, כן? אז יש להם תיקון. אם כן, גילוי הסיגים הוא חלק בלתי נפרד מבניין הקדושה. והסבירה היא חלק בלתי נפרד מהתיקון. ויוצא מזה חידוש נפלא, שמכל המצבים שבעולם, כל המצבים שאנחנו עוברים אותם בחיים שלנו, בין בזמן של גילוי אור ודרך ברורה, כלומר, כשהקדוש ברוך הוא מאיר לנו את הדרך ואנחנו בדיוק יודעים לאנחנו לא מתקדמים ואנחנו הכל ברור לנו, ובין בזמן של העלם האור ואובדן דרך, לפעמים בזמן, יש זמנים שאתה לא יודע לאן אתה הולך בחיים שלך, הכל חשוך לך, אתה לא יודע לאן אתה מתקדם, ככה או ככה, ממשיכה הבריאה כולה להתקדם בתהליך עקבי לכיוון גאולת העולם. אתה לא צריך כל רגע לרדת ולפקוד ולחשוב שכל העולם הולך לאיבוד, לא. אתה היום מרגיש ככה, אבל שום דבר לא הולך לאיבוד, הכל מתקדם למרות ההרגשה שלך. כלומר, גם שאתה רואה, גם שאתה לא רואה. עכשיו יצאנו מפורים. לא ראינו כלום בפורים. ודווקא שלא ראינו כלום בפורים, בכל סיפור מגילת אסתר, כזה לא הוא עשה תהליך גדול כל כך של גאולה, כן? בתוך ה לא רואים כלום, בתוך ה לא ידע הזה. עד זה לא ידע. זה לא תלוי בידיעה שלך או בלא ידיעה שלך. הוא מתברר בדיעבד שכל המצבים היו חלקים בלתי נפרדים מאותו תהליך של גאולה. אז זה באופן הכללי, אבל זה גם החיים הפרטיים שלנו. אחרי 20 שנה אתה אומר, אתה רואה, אני התלוננתי על מה שקרה לי לפני 10 שנים, אבל בלי הדבר הזה לא הייתי מגיע למה שאני מגיע לי. זה היה חלק בלתי נפרד מהבנייה שלי. ותמיד עולם חסד יבנה, זה מפיח. למרות הכל, ועם הכל. לפני כל עלייה מתבטא לשלב הקודם. כן, זה כלל, במערל, זה כלל גם בכתבי אריזל. השלב שקודם מתבטל. אתה חוזר לעצם. מתי זה ראש השנה? בניסן, נכון? ניסן זה ראש החודשים. ראשון הוא לכם לחודשי השנה. מה אנחנו אוכלים בניסן? מסע. לחם אפס. כלומר, לחם שאין לו, אין לו שפיכה. לחם מדויק. אתה חוזר לאפס בגלל שאתה עכשיו עובר לקומה נוספת. היית בקומה א', אתה עובר לקומה ב', כדי לעבור מקומה לקומה, אתה עובר דרך אפס. כמו במתמטיקה. כשאתה עובר משטח לשטח אחר, אתה עובר דרך אפס. זה מפחיד. המעבר הזה לאפס הוא מפחיד. ילד קטן שהיה חרוץ בכיתה ג' ועובר לכיתה ד', הוא פתאום מתחיל את השנה בכיתה ד', הוא אומר, אני לא מבין כלום, זה הכל חדש, עכשיו חומר חדש, הייתי אלוף שם. העבירו אותי. קפצתי כיתה. עכשיו אני אפס פה. כן, אבל אתה אפס ברמה גבוהה, אל תדאג. לא כל יום אתה צריך לבכות, כי אתה עכשיו לא מבין מה קורה היום. אתה יודע למה אתה לא מבין מה קורה היום? כי זה מהלך חדש. אתה בקומה נוספת, אתה בקומה גבוהה יותר. אז תפסיק להתלומם כל רגע. זו כפיות טובה גדולה מאוד. לא רק זה, הקדוש ברוך הוא מעלה אותך, ובגלל שהוא מעלה אותך אתה לא מכיר, וכאילו שעכשיו אני נותן סיור כל יום בבית חדש. ואני אומר, וואלה, אי אפשר להישאר באותו בית, אני כבר לא מבין כלום מה קורה פה. אלא שאם אני יודע שכל סיור אנחנו עולים במדרגה יותר גבוהה, אז אני צריך להיות שמח מהחידוש הזה, אפילו שאני לא מכיר את הבית החדש הזה. אז לפני כל עלייה מתבטל לשלב הקודם וחוזר להיות מבחינת נקודה. ככה כתוב בסוד. וזהו סוד בדברי רבותינו המקובלים, שבאו ללמד כי בכל שלב בחיי האדם ובעולם בכלל צריך לזכך ולברר סיגים שהם דקים יותר ויותר. כלומר, התיקון יותר דק. מבקשים ממך לעשות דברים שלא בשביל ממך לפני 10 שנים. עכשיו התיקון שלך הופך להיות יותר דק, אתה מתקדם. אז יותר מעצבן, אבל יותר קטן ויותר דק, אם אתה לא רואה את זה, אתה יכול לתפס את זה. להחליט. וכל ההתקדמות עוברת בהכרח את שלב הירידה והחזרה למצב בראשיתי, נקודתי, שממנו ניתן לזנות ולהשיג את השלב הבא שהוא גבוה לאין ארוך ממה שהיה קודם לכן. פרדוקס, תמיד פרדוקס. הפרדוקס שבהופעת הקודש הוא ההתחלה המתמדת. תמיד אתה בהתחלה. בקודש אתה תמיד בהתחלה. בהתחלה של מה? של שלב חדש. של משהו חדש. אתה תמיד מופיע כמו תינוק חדש במדרגה מול העיניים שאתה לא יודע מה. זה ברכה גדולה. למרות כל הידע שלך, כל רגע אתה לא יודע כלום. והמעבר דרך בחינת היניק המתגלה מחדש בין כל שלב ושלב. כמו ילד קטן שיונק. זה מאפשר חידוש. אמרנו את זה לפני פורים, אם אתה מופיע עם כל הידע שלך תמיד, יש לך ארגזים של ידע, אז אף אחד לא יכול למלא אותך, אתה כבר לא מלא, מלא למלא. ואין לך מה ללמוד כבר. אז מה אתה בא ללמוד? אין לך מה ללמוד, אתה יודע הכל כבר. זה הנקודה, אני הם לא. זה הנקודה של אני הם לא, זאת סבירת הכלים שהתחלנו איתה. אלא אם אני מופיע כנקודה שהיא חסרה, ואני מתבטל להתחלה החדשה, אז אני מקבל. בדומה לזה כתוב בספרים הקדושים של עניין ירידת נשמת המתים בכל שנה ושנה ביום הפטירה. כי אנחנו יודעים שיש את היורצייט. היורצייט זה ירידה, הנשמה מופיעה בעולם הזה זו יום שהיא נפטרה בו שנה שעברה או לפני שנתיים, או לפני 10 שנים, או לפני 30 שנה. ואנחנו מדליקים נר בעולם הזה כדי לעזור לנשמה. מה היא באה לעשות, תגידו לי, בעולם הזה? למה היא יורדת? מה, לא מספיק לה? זהו, כבר 30 שנה נפטר. אומרים לנו המקובלים לצורך דישון העצמות שבקבר. יש הבלה דגרמת. כלומר, תמיד היא באה לראות את העצמות של עצמה בתוך הקבר. היא הולכת לבקר את העצמות. את העצמות של עצמה היא הולכת לבקר. למה היא הולכת לבקר את הנשמות? מה קורה שם? את העצמות. בשביל מה? לדשן אותן. זאת אומרת, היא דואגת לעצם שלה, שממנה היא הולכת להתגלות ולעתיד לבוא בתחילת הנשיאים, והיא דואגת לגוף, לחלק הזה, ברגע הזה, במקום הזה. חלק לא. כי ידוע שהנשמה עולה משנה לשנה, מעולם אחד לעולם גבוה יותר. זאת אומרת, שגם הנשמות פה לא. אתם יודעים שבראש השנה, הנשמות גם כן עוברות דין. נכון, כתוב סברי חיים וספרי מתים פתוחים לפניך. מי שלא מבין, הוא חושב שדרך ספר אחד שיכתבו אותו או למוות או לחיים. לא, הספרים של כל אלה שחיים פתוחים והספרים של המתים פתוחים. כי אתה מחליטים גם אם המת יעלה למדרגה יותר גבוהה בגן עדן עצמו, יש מדרגות מדרגות. אף פעם לא נגמר הסיפור הזה. אז במה זה תלוי? בילדים שלו, בלחדים שלו, בתורה שלו פה, מה שהוא השקיע פה, אם הוא בא לבית מדרש ולומדים שם תורה, מיליון דברים. והשני מקבל עונש על כל מה שהוא עשה גם כן, שהוא פתח כנסיות ודברים כאלה, אתם נשמע. נקודה. אז כל שנה הנשמה עולה. אז מה קורה? הוא בהכרח שלפני כל עלייה כזאת, מה היא עושה? היא יורדת שוב פעם לעולם הזה, לאפס. כאילו שולחים אותה, למדרגה של העולם הזה, בשביל זה הפרעה גדולה. תן לי לעזור מעולם לעולם. מה אתה משולח אותי עוד פעם לנקודה התחלתית הבראשיתית בעולם הזה? בדיוק אותו סוד. יורדת הנשמה וחוזרת לבחינת נקודה מתמעטת. וגם כאן זוהי ירידה שהיא לצורך עלייה לפי הסדר הנזכר. וסוד הדבר הוא כאמור, שכל ירידה עושה בירור דק יותר. כלומר, אנחנו לא סתם יורדים, אין ירידה שהיא סתם, אין דבר כזה. אין נפילה שהיא סתמית, אין כישלון במלחמה שהוא סתמי. אין כישלון במאבק שהוא סתמי. אין דיכאון שאתה עובר שהוא סתמי. אתה צריך לבנות את הדבר הזה. מה הדבר הזה אתה צריך לשמוח? אתה
יודע,
יפה מאוד, אם אתה לא מבין את הסגירה, אז אתה לוקח את זה בכיוון השני. זה בדיוק מה שקורה לבן אדם שנופל לדיכאון. אדם שמייצר, אדם שיוצר, הוא תמיד בדיכאון. אבל יש דיכאון יוצר, ויש דיכאון הורס. אבל תמיד יש לך את הפחד הזה. כל אחד לפני שהוא מגיע לשלב הבא, הוא עובר דרך דיכאון קטן, מי הוא דיכאון? אבל זה יכול לשמור אותו לגמרי, כי הוא לא מבין מה קורה שמה, אז הוא תמיד נופל לאותו פח. הוא לא מבין את התהליך. כאן אנחנו לומדים מה קורה בחיים שלנו, שכל נפילה כזאת קטנה, כל פחד כזה קטן, לא צריך לסבור אותך, הפוך, זה בגלל שמעלים אותך בקודש, ועכשיו אתה כאילו באין עונים, אתה מול דבר חדש אתה לא יודע. אתה יודע למה? זה דבר חדש שלא היה לפני. ובזכות זה אתה תגיע למדרגה שלא היית יכול להשיג לפני. אתה צריך אמונה גדולה בשביל זה. כשנכנסים לארץ ישראל, יש ירידה יותר גדולה מזה, אנחנו קוראים לזה עלייה. מה זה? הם היו שם בשמיים, לומדים תורה מפי של הקדוש ברוך הוא, פה מתחילים לנטוע עצים. מה? קרן קיימת ישראל. מה יש לי לעשות פה באדמה הזאת? לא מספיק לי, אני עם הקדוש ברוך הוא, עטוף, ענני כבוד, מה אני צריך יותר מזה?
אני אחרי שלהם.
זה מה שאני אומר, אבל לכאורה, מי שמסתכל על התהליך, עובדה שיש אנשים שלא יודעים, המרגלים. לא רוצים. לא, אנחנו לא יורדים. זה לא ירידה, זה נראה לך כירידה, זאת עלייה הכי גדולה. בלי ארץ הקודש, היא חומר, אתה לא יכול לעלות לרוח הכי גדול. איך אתה מבין דבר כזה? אז יש אנשים שבשביל להשיג רוח, הם חושבים שהם צריכים לברוח לא יודע לאן, בסוף העולם שמה. העיקר לא פה. טלטום. בגלל שמתנתקים מהחומר, זה לא יהדות, זה בכלל לא קדושה. זה מוות. כשאתה לא נשאר בחומר אתה מת. דווקא מהחומר אתה מעלה. דווקא פה אתה עושה את הבירורים הדקים ודקים יותר. ולכן אנחנו גם מתחתנים. הם לא. כי גם זה חטא להתחתן, זה חטא הבשר, זה חטא החומריות, פה זה הקדושה הכי גדולה. הרמב"ן קורא לחדר השינה קודש הקודשים. אז תמיד יש בירור דק יותר של הסיגים שנותרו עדיין בכלים. ואשר על כן נכתב יום הפטירה ליום הילולה. איך? פרדוקס. יום הפטירה אתה עושה מסיבות. ל"ג בעומר, יום הפטירה של רבי שמעון בר יוחאי, הופך להיות הילולה. הילולה של הצדיק. כן? איך הילולה של הצדיק? רצחו אותו לפני כמה שנים. רבי אשר הפרסי, למה אתה קורא לזה הילולה? זכותו תגן עלינו. למה אתה קורא לזה הילולה? איך הילולה? ולא יום צער, בדיוק השוד. מה שנראה לך כירידה זה עלייה. גם בעניין מיעוט הירח, כן, סוד גדול בכתבי אריזל, סוד מיעוט הירח. מופיע סדר זה של בניין, ספירה ובניין. מה זה הירח? כן, כל חודש מתחיל מחדש, לא נמאס לו? תמיד חוזר לנקודה מסכן, לא רואים אותו. עד שהוא מתמלא, 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 אומרים לו, עוד תחזור עוד פעם. אז מה קורה? זה לא מעגלי, זאת הטעות שלנו. כל פעם שהירח חסר ונבנה מחדש, הוא לא באותה קומה. כל העולם עלה לקומה הרבה יותר גדולה מהחודש שעבר. זה אנחנו לא מבינים, אנחנו חושבים שזה כמו הנצרות, שהעולם הזה הוא מעגלי, חטא העגל, הכל עיגול. זאת טעות, אנחנו בספירלה, אנחנו עולים כל פעם. כל יום שעובר הוא יותר גבוה. הרב לוריה עומד חידות עצום. שבמוצאי שבת אנחנו יותר גבוהים מהשבת. בגלל שיצאנו משבת שעברה ואנחנו עכשיו עולים לשבת אחרת. אז אומנם זה נראה לך כיום חול. אבל זה יום חול ביחס לשבת הבאה, שזה כבר יותר גדול מהשבת שעברה. ולפני התחדשות הלבנה, היא מתמעטת וחוזרת להיות בבחינת נקודה. ומשם היא נבנית מחדש כמעה כמעה עד שנגיע למילואה. סוד גילוי המוחים בה, על ידי הייחוד עם השמן. אז אתה מתחבר, הופך להיות שלם, כמה זמן זה השלמות הזאת של הירח? כן? מסכן יום יום וחצי, אחרי זה עוד פעם מתחיל, אתה כבר בדיכאון. למה? לא, זה הולך למדרגה יותר גבוהה, של שלב ב' ואחר כך שלב ג', אחרי זה שלב ד'. זאת אומרת שכל שנה, כל שנה, מאז שאתם זוכרים את עצמכם, אמרו לכם, בעזרת השם בפסח הזה, יהיה גאולה. וכל פסח שעבר, הייתם בדיכאון אחרי זה, כי אמרתם, לא הייתה גאולה, הבטיחו לי. אתם טועים, הייתה גאולה. הייתה גאולה מאותה בחינה של השנה ההיא. הייתה גאולה בתשמי תנך א', והייתה גאולה בתשמי תנך ב', ובתשמי תנך ג', ובתשמי תנך ד'. אתם מבינים גאולה רק איזה דמות של אדם שיופיע. זאת טעות חמורה מאוד. גאולה זה תהליך. כל שנה הייתה גאולה. זה להיות כפול טובה שלא לומר את דבר כזה. כי העולם מתקדם כל שנה יותר. ומה שגילית השנה שעברה זה כבר גם גילוי. ועכשיו מתווסף על זה עוד קומה השנה הזאת. ומכלול כל הגאולות הקטנות האלה בסוף יראה לך את כל הסרט. איך שבאמת היה כל תהליך כזה. כל המסעות, כן, מבית מסעות במדבר. כל מסע הייתה עלייה גדולה יותר. וכך הוא סדר הגלויות. שכל מקום שגלו ישראל, יצאו משם בסופו של דבר עם בירורים גדולים וחידושים שלא היו בעולם לפני כן. איך? דווקא מהגלות אתה מוסיף דברים גדולים, כן? והוא סוד הרכוש הגדול שביציאת מצרים. איך אתה יוצא מרכוש גדול דאגה ממצרים? מה זה הרכוש הגדול? מתן תורה, של 50 יום אחרי זה. זה הרכוש הגדול של יציאת מצרים. כלומר, תורה שבכתב, איפה נבנתה? במצרים. מתן תורה בסיני. והופעת התלמוד מתוך גלות בבל. מה יצא התלמוד הבבלי? דווקא מגלות בבל. ובגלות האחרונה של אדום וישראל, שאנחנו עכשיו נמצאים בה, מה אנחנו נוצאים מזה? גילוי סודות התורה בשיעור שלא היה כמותו מעולם. היום, בגלל הגלות, בזכות הגלות שאנחנו נמצאים בה, בזכות ההסתר שאנחנו נמצאים בו, אנחנו עכשיו חופרים וחופרים ומגלים דברים בעולם, כן? מה שלפני 400 שנה, כן, לא היינו מסוגלים ובכלל לא חולמים על דבר כזה. זאת אומרת, יש כאן אופטימיות גדולה מאוד לראות את העולם בצורה אחרת לחלוטין, להפסיק לרדת כל הזמן, כי אנחנו לא יורדים. זה אילוזיה. כן, בעברית אילוזיה, אילו זה היה. אבל זה לא. זאת אמת. באותו עניין, אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה ביום, כן, כך אומרת הגמרא, אל תערע אחריו בלילה, שמה אתה תשובה. מה זאת אומרת? אז בבקשה, כן, אתה רואה תמיד חכם, טוב, הוא בטח יעשה תשובה, תעזוב אותו. הוא עשה עבירה, קרה, קורה. לא. אומרים לנו חכמים, הפוך. אם אתה רואה אותו עושה עבירה, זה בגלל שהוא עשה תשובה. בגלל התשובה שלו, הוא נפל. כלומר, הנפילה שלו העלתה אותו למדרגה יותר גבוה. והעמידו החז"ל, בוודאי עשה תשובה. נפילת התלמיד חכם מורה על עלייתו. בגלל שהוא עובר ממעלה למעלה גבוהה יותר, לכן הוא חוזר למדרגה אפסית ביניהם. אז יש לו משבר ביניים. כשאישה יולדת יושבת על המשבר, כי עוד כמה דקות יש תינוק חדש בעולם, זה נקרא משבר. אז מה תגיד האישה? נמאס לי מהמשברים, הכל נדבר כבר בעולם הזה, תחזירו אותי לבית. תחזירו אותי לבית, עכשיו את יושבת עם נשמה, עם גוף חדש, תינוק. והדברים נכונים שבעתיים ביחס לדור האחרון שלפני ביאת המשיח. כן, משיח קיצונו במהרה בימינו אמן. עכשיו, הדור שלנו, שדווקא בגלל עליונותו של הדור, בגלל שאנחנו גדולים, הדור שלנו גדול, ודרישתו לתורה מקורית ופנימית, לכן מורד הוא ומועץ בכל הצורות המוגבלות והמצומצמות של עובד את התורה בדורו. למה אנשים היום הם נראים כמורדים, הם לא מורדים בתורה, הם מורדים בצורה שהתורה מתגלת, שהתגלתה עד היום. זה הם מורדים, אבל הדור הזה הוא גדול, צריך ללמד זכות עליו. כי הקדוש ברוך הוא לא אוהב חס ושלום שאנחנו אומרים חובה על עם ישראל, הפוך. והזכות הזאת היא על הדור הזה, כי הוא רוצה תורה אמיתית יותר ופנימית יותר. וכשאתם מתחילים להסביר ולדבר, אתם רואים את הפתיחה הזאת. אתם יודעים כמה אנשים חוזרים היום? דווקא אנשים שאין להם תורה, כי אנשים שיש להם תורה הם כבר מקובעים, הם חושבים שהם יודעים. אין לי מה ללמוד ממך, אדוני, בכבוד, תעבור, תודה רבה, אל תבוא ללמד אותי, יש לי רב. כן? אנא אמלוך, בדיוק. הפוך, אלה שלא יודעים, הם פתוחים. קביעת הגדלות מתגלה במעיסה בקודש. אלא שאין כאן מעיסה בתוכן, אלא בלבוש הבלתי מספק. כלומר, ההופעה של התורה כמו שהיא מתגלה לא מספקת את הדור. אתה צריך ללמוד איך לספק את הדור הזה, שאינו מניח את הדעת. אז גם הוא חז"ל שדאי כבדה דמשיחה תתגבר החוצפה. למה? מה זה, דאי כבדה דמשיחה? זה המשיח? ככה מתארים את ביאת המשיח? תראה לי איזה יער עם פרחים ואנשים רוגזיים ושמחים וכולם נשמות לבושים בלבן. מה זה חוצפה איזה, כן, בא שמה באימה, קלה בחמותה, וכן בגבעת ילזנות, וואי וואי וואי, מה הולך פה? זה גאולה זה? וכשקראת את זה במשנה אמרת, טוב, בסדר, מגיעים. עכשיו כשאתה רואה את זה במציאות, אתה אומר, וואלה. אשר באמת זוהי דרישה אמיתית ובחירית. שנובעת מסימאון לגדלות, זה לא בגלל שהדור הוא לא טוב, אלא הוא סמל לגדלות, ואתה נותן לו דברים קטנים. היום צעירים רוצים לגדול, היום צעירים דורשים פנימיות, דורשים סוד, ואתה חונק אותם. ורצון לקבל מוחים חדשים המתאימים לעת הזאת, כמובן שצריך הכל בהדרגה, צריך מינות, צריך כיוון, צריך בניין אמיתי. אבל אתה לא יכול לדחות את הדברים ולהגיד לא, זה לא ככה. חוצפה זו נולדה מהרגשת המחנק שמרגיש אותו דור. בקטנות ובצמצום שמוצא הוא באמונה, בתורה ובמצוות, באופן בו הם מופיעים היום. זאת אומרת, אנחנו צריכים להביא להכרה שכל הנפילות האלה, בדיוק כמו המשבר, כמו סבירת הלוחות על ידי משה רבנו, שהעלו אותנו ממדרגה ש... אני אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ. אתה צריך תמיד להבין שסבירת הלוחות זה לא רק סיפור שהיה פעם. סבירת הלוחות, תקחו את זה כמושג כללי. תמיד. סבירת הלוחות זה סבירת המצב, כן, הלוח שאתה קורא אותו היום, הוא נסבר כי יש מדרגה הרבה יותר גבוהה שאפילו אתה לא חלמת עליה. אז אנחנו צריכים להיות מחוזקים דווקא מהסבירה הזאת. וכאן אנחנו מבינים למה הקדוש ברוך הוא אומר לקדוש ברוך הוא חזק וברוך. יישר כוח שסברת את הלוחות. אתה יודע למה? כי בזכות זה, כן, קודם כל היו הלוחות השניים, יש לכם משכן, יש לכם בניין, אתה לא זורק את הלוחות האלה, לא זורקים אותם לפח. למה משה שומר אותם בארון? כי הם חלק מהבניין. הסיבורי הלוחות הם חלק מהבניין. כל המסבירים שיש לנו בחיים הם חלק מהבניין שלנו. אסור לראות את זה לפח. כל סבל שהיה לך בחיים זה כמו סבירת הלוחות של משה רבנו. אבל זה הביא אותך למדרגה של היום, וזה מעלה אותך למדרגה של מחר, ועוד יותר כל יום. אז בעזרת השם אנחנו צריכים להתחזק באמונה שלמה ששום דבר לא הולך לאיבוד. הקדוש ברוך הוא לוקח כל דמעה, כן, זה סוג הדמעות. אתה מוריד דמעה, אתה בוכה, אבל הדמעה הזאת עושה בניין ופותחת דבר שלא יכולת לעשות בלי הדמעה הזאת. אז כמובן שאנחנו לא מבקשים ניסורים חד ושלום. אנחנו לא הולכים לחפש את זה. אבל כל מה שקורה לעם ישראל זה בניין אחד גדול. צריכים להאמין ולשדר את הבניין הזה, להגיע להכרה, לתודעה הזאת, שאין סבירה סתם. הסבירה היא ירידה לצורך עלייה.
Thank you.